היסודות בעולם הקבלי רכשתי בקורסים באגודה לפיתוח המודעות. לאחר מכן למדתי אצל דוקטור רמי שקלים. לאחר מכן עשיתי מחקר באופן עצמאי על כל תקופות אישיים קבליים בתקופות שונות. מן בריאת העולם, מן הספר הקבלה הראשון שמיוחס לאברהם אבינו, ספר היצירה, ועד לאחרוני המקובלים שחיו במאה ה-16 בעיר צפת.
פיני, מה הרקע שלך?
אני יליד אשדוד. את לימודיי סיימתי בכפר הנוער הודיות.
אתה בא ממשפחה דתית, משפחה שמעורבת שיש לה שורשים בקבלה. איך הגעת לזה בכלל?
בדרך כלל אנשים מעמיקים בעולם הדתי כתוצאה ממשבר או חיפוש דרך האמת או סיבה זו או אחרת. אותי סקרן לדעת מה מסתתר מעבר לכל המצוות שרוב היהודים מקיימים פה בעולם, את הנסתר שבכל מצווה. צריך להניח תפילין, לשמור שבת וכו', אבל יש הרבה דברים נסתרים מעבר למעשה, ותורת הקבלה נותנת הסברים לכל דבר שאנחנו עושים מבחינה פיזית.
תיתן לנו דוגמה.
בתחום מסוים בעולם הקבלי זה תחום המספרים. מה שמאפיין כל בית יהודי בליל שבת זה דג, נר שמדליקה אישה, חלה שאוכלים על השולחן ויין שעושים עליו קידוש. אם אנחנו ניקח את כל המוצרים האלה שקיימים כמעט בכל בית יהודי בליל שבת ונסכם את ערכם המספרי, נקבל תוצאה זהה. לדוגמה, יין ערך מספרי בגמטריה, מה שנקרא, שווה 70, 70 זה 7, נר נון זה 50, רש זה 200, ביחד זה 250, 2 ועוד 5 שוב 7, וכן על זה הדרך חלה ודג. כלומר, ביום השביעי שהוא יום השבת, יש הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים שיש.
אנחנו לא יודעים כלום על עולם הקבלה. ראשית כל, מה זה אומר קבלה? מהי המילה קבלה? וכיצד התחילה קבלה?
קבלה פירושה לקבל. תורת הקבלה עד למאה ה-16 עוברה מפה לאוזן. החל מתקופת אנשי הזוהר ברשותו של רבי שמעון בר יוחאי, שחי כ-70 שנה לאחר הספירה. הוא היה אחד מראשי חבורת התנאים באותה תקופה. את כל תורת הזוהר הוא העביר לסופר שלו, רבי אבא, ורבי אבא העלה את הזוהר על הכתב. הזוהר שישנו היום במתכונתו הנוכחית מיוחס לרבי משה דלאון, יהודי שחי בספרד לפני כ-700 שנה. במאה ה-16 זו תקופת הזוהר של כל תורת הקבלה שעושים חישוב כללי מאז בריאת העולם. במאה ה-16 בצפת היה יהודי בשם רבי יצחק לוריה אשכנזי. הוא אחד הענקים בכל תקופות של אישים קבליים. הוא היה בקי אין בקבלה עיונית ואין בקבלה מעשית. כי למעשה תורת הקבלה מתחלקת לשני חלקים, קבלה עיונית וקבלה מעשית. בקבלה מעשית הן היתר ואישור לשום אדם לעסוק בה. לכן כל מה שמדובר היום קבלה זה אך ורק קבלה עיונית בלבד.
מה זה קבלה מעשית?
קבלה מעשית ישנם טקסים מגיים שדרכם ניתן לשנות דברים בטבע. לדוגמה, לעשות קפיצת דרך לנסוע מאוסטרליה לישראל ללא מטוס. מקרים כאלה ואחרים היו בתקופות שונות. כפי שהזכרתי, תקופת המאה ה-16 בצפת, שם חי הארי ורבי חיים ויטל, אז הארי לוקח את התלמיד שלו, היו משתמשים בצירופים ושמות של קודש מסוימים, להגיע לירושלים באותה תקופה שהדרך הייתה על חמורים, תוך חצי שעה ולחזור חזרה לעשות קבלת שבת בצפת. ישנם ספרים שנקראים קבלה מעשית. שם ישנם את כל הנתונים מה לעשות כדי לשנות דברים בטבע.
זה לא כזה מין אוקוס פוקוס?
לא.
למה לא? זה כישוף.
לא. הקבלה המעשית נועדה להוות אמצעי ומגן כנגד הכישוף. הקבלה מאפיינת את הצד החיובי שבכוח המיסטי.
אולי תספר לנו באמת על הצד המיסטי של הקבלה, מה היסודות של זה? אדם נולד, מה הקבלה אומרת על זה?
תורת הקבלה אומרת שבזמן שהאדם נולד, 40 יום לפני בואו לעולם, הנשמה כבר נמצאת ברחם של האישה. בזמן שהאדם בתוך הרחם, הנשמה עדיין זוכרת את כל הגלגולים שלה. ברגע שהאדם נולד, ישנו סימן לכל אדם פה עלי אדמות מתחת לאף, שלפי הקבלה זה הקאה של מלאך מסוים שמשכיח מן האדם את כל הזיכרונות שיש לו מן הגלגולים שעברו, אבל ישנם אנשים שמדי פעם זוכרים פה ושם קטעים מחיים קודמים. כמו לדוגמה, אדם מסוים מגיע לאיזה מקום,
זה נראה מוכר לו.
המקום הזה נראה מוכר. צפים מדי פעם דברים מתוך תת ההכרה במוחנו הנוכחי. מטרה של האדם פה עלי אדמות היא לנסות לדעת ולהבין מה הוא היה ומהי מטרת ביעתו בגלגול הנוכחי.
יש לנו מטרה?
לכל נשמה יש ייעוד, ולכל נשמה יש גם מדריך. יש פתגם סיני שאומר, כשהתלמיד מוכן, אז המורה מופיע.
אנו משוחחים עם פיני כהן, מומחה לקבלה גלגול נשמות, ואתם מאזינים לרדיו SBS לתוכנית בעברית. פיני, אנחנו דיברנו על הנשמה שמגיעה לעולם, אתה אמרת לכל נשמה יש ייעוד. רציתי לשאול אותך, מאיזו בחינה יש לייעוד? לתקן את עצמה או לתקן את העולם?
ישנם מספר סוגי תיקונים. ישנה נשמה שבאה לצורך תיקון עצמה, יש נשמה שבאה לצורך הדור, זה כמו חסידים וצדיקים עצומים כמו הרבי מלובביץ', הבבא סאלי, אלה צדיקים שבאו לעולם לא בשביל עצמם, הם לא היו צריכים לבוא, הם באו בשביל הדור. ולעומת זו לדוגמה, ישנה נשמה שבאה לא בשביל עצמה, באה בשביל הבן זוג, בשביל האישה. תורת הקבלה טוענת שזוגות היו נשואים בגלגולים קודמים.
אותם זוגות?
בהכרח, כי אני לא רוצה להעמיק בנושא, כי הנושא מאוד מורכב, אבל אפשר להגיד אותם זוגות.
אז מה, כשיוצאת בת קול לפני שתינוק נולד ומכריזה מי יהיה בן זוגו, זה רק פעם אחת קורה ותמיד מקבלים את אותו בן זוג? לכמה אנשים זה עונש?
לא, זה לא. כמו שאנחנו מחליפים בגדים, ככה הנשמה מחליפה גופות.
אבל זכר, לא זכר תמיד נשאר זכר?
לא תמיד. ישנם מקרים שהילדים בגלגול הנוכחי היו הורים של ההורים שלהם בגלגול שעבר.
דיברת על בני זוג, אני לא רוצה לעזוב את זה. אתה אומר שבני זוג תמיד, בעל ואישה, תמיד חוזרים בגלגולים הבאים?
זה לא מדויק, אבל לכל נשמה ישנה מספר אופציות לבחור את האישה. כי ההתאמה הזוגית לפי הקבלה היא לפי שורש נשמה. לא מסתכלים על היופי או מה יש לך להציע. החיבור והזיווג הוא רוחני. מה זה זיווג מושלם לפי הקבלה? זה זיווג של בעל ואישה ששתי הנשמות שלהם נחצבו מאותה מחלקה פחות או יותר בעולמות העליונים.
ומה קורה עם ניסויים לא כל כך מוצלחים?
ניסויים לא כל כך מוצלחים זה כתוצאה מחוסר התאמה מבחינה נפשית ורוחנית, כי הסברים לוגיים לא חסר.
אז הקבלה מקבלת גירושין?
בכלל, לפי התורה ישנה גם מצווה לתת גט, אבל זו אחת המידות שלא צריכים לרדוף אחריה.
פיני כהן, אתה נגעת בעניין של גלגול נשמות. אולי אם אנחנו נדבר על גלגול נשמות, אנחנו גם נוכל לגוע בעניין של בני זוג אולי יותר טוב. מהו העיקרון של גלגול נשמות? הרי אנחנו יודעים את ההינדוז מאמינים והבודהיסטים מאמינים שיש גלגול נשמות, אבל לא בהכרח מאדם לאדם. גלגול הקודם יכול להיות צמח או חיה, אני לא בדיוק יודעת, אבל אני הבנתי שזה לא תמיד מאדם לאדם. מה טוען גלגול הנשמות הקבליסטי?
תורת הקבלה טוענת שישנם ארבעה סוגים של גלגולים. דומם, צומח, חי ומדבר. אתם יכול להתגלגל בדומם שזה משהו כמו אבן, צומח, פשוטו כמשמעו, ומדבר זה אדם.
ומי שנולד בן אדם, אז הוא בגלגול הבא שוב יהיה בן אדם?
זה תלוי לפי רובד והעוצמה של המחצב שורש הנשמה שלו.
זה כמו עונש? אם הוא לא מתנהג טוב, הוא יהיה בהמה, חמור בגלגול הבא?
לא צריך להגזים, כי ישנם אנשים שמתגלגלים כן בחמורים. יש אפילו קטעים וציטוטים בספרי קבלה, איזה אישיים מפורסמים אפילו בעולם התנכי התגלגלו בדומם וכו'.
אז זה מאוד דומה לפילוסופיה של ההינדוס.
תראי, כל הדרכים מובילים לאל אחד. אני, לפני שהגעתי לאוסטרליה, נסעתי לטיבט, במקדשים שם בטיבט. ראיתי שם אנשים ושמעתי סיפורים ש... הם מחוללים כביכול למה שאנחנו היהודים קוראים ניסים, הם גם מחוללים, אבל הם לא קוראים לזה נס.
מה הם קוראים לזה?
לכל שיטת אמונה, איזו שלא תהיה, יש להם את האישיים שהם מחזיקים מהם, שהם כאילו הבסט, הכי טובים.
תגיד לי, ויהודי נשאר יהודי בגלגול הבא?
ברוב המקרים כן.
אז כל יהודי שנולד לעולם הוא יהודי מהגלגול הקודם?
כן, ברוב המקרים ישנו ספר שנקרא שער הגלגולים, השפר הזה מיוחס ל רבי יצחק לוריה, שם מבואר בפרוטרוט כל הנושא על בוריו של תורת הגלגול.
מה קורה למי שמתגייר?
לפי הקבלה, לגרים ישנה מעלה יתרה מבחינה רוחנית על יהודים. כלומר, גרים לפי הקבלה מקבלים דרגה רוחנית שליהודים קשה מאוד להשיג אותה בהיותם בחיים פה בזה העולם. בגלל זה אמרו חכמנו צריכים לכבד את הגרים, כי גרים היינו בארץ מצרים.
מה יעשה אדם כדי להבטיח את עצמו שבגלגול הבא יהיה לו עתיד טוב, יהיה בגוף טוב?
משפט אחד, סור מרע וישתדל לעשות טוב.
אבל אנחנו יודעים שצדיק ורע לא רשע וטוב לו. מה קורה עם זה?
לגבי העובדה הזאת, תורת הקבלה אומרת שצדיקים מסוימים, הם בוחרים את הגורל שלהם עוד לפני בואם אל זה העולם. לכן אי אפשר לומר שצדיק ורע לו, מאחר ולפי הקבלה הוא בחר את הגורל.
אז מה, אנחנו לא סדיסטים מטבענו? למה אנחנו נבחור לנו גורל רע?
זה נקרא לחפר על האבונות של הדור. ישנם מספר צדיקים פה תמיד בעולם שהם סובלים לא בגלל עצמם, אלא בשביל הדור, בשביל שהדור יחזיק מעמד. הם היסודות של העם, ולצורך קיומו של העם, הצדיקים שהם הכי מקורבים לבורא העליון, הם אלה שסובלים.
יש אפשרות לדעת מה היינו בגלגול הקודם?
כיום ישנם טכניקות. אם האדם מתייגע ועומל בצורה רוחנית ומתעקש, נוקט בדברים מסוימים, בשיטות לימוד מסוימות, ניתן להגיע. ואני מכיר אנשים שיש להם רשימות עד 3,000 שנה אחורה מה הם היו.
זה לא משפיע על חייהם עכשיו?
זה שינה את השקפת, את כל הפרספקטיבה שלהם לגבי העולם הזה.